אנחנו נמצאים בפרק י"ד, עד כמה שאני זוכר. בפסוק כ"ב. ויאמר אברהם אל מלך סדום, הרימותי ידי אל השם אל עליון, קונה שמיים וארץ. אם מחוט ועצר אוכנעל, ואם מכך מכל אשר לך, ולא תאמר אני השארתי את אברהם. בלעדיי, רק אשר אכלו הנערים, וחלק האנשים אשר הלכו איתי, ענר אשכול וממריהם ייקחו חלקם. כלומר, אברהם מסרב לקחת תחת חסותו את אנשי סדום. זה מה שהוא אומר. הרימותי ידי אל השם אל עליון. מה זה הרימותי? זה לשון שבועה. קונה שמיים וארץ. עם מיחות ועד צירוך נעל. מה זה מיחות ועד צירוך נעל? לכאורה זה מדבר קטן עד דבר קטן. אני צריך להגיד, עם מיחות ועד מכונית. כן? אבל עם מיחות ועד צירוך נעל, חוץ זה דבר קטן, צירוך נעל זה דבר קטן. השנתי במסבר מעניין, חוץ זה כינוי לחבל ששמים בה, מה שהערבים מכנים עקל, זה מה ששמים מעל הכפייה למעלה. וצירוך נעל זה מה ששמים למטה. אז מיחוד והצירוך נעל זה כולל הכל. זה הכבל. מכף רגל ועד ראש, הוא יותר נכון מראש ועד כף רגל. כן, אז מיחוד והצירוך נעל. ואם מכך מכל אשר לך. זאת אומרת זה לשון שבוע, ולא תאמר. מה זה ולא תאמר? מי לא יאמר? מלך סדום, אני השארתי את אברהם. מה אכפת לו, שיגיד. אני שמעתי גם הסבר אחר. ולא תאמר ידי, הרי הרימותי ידי, ולא תאמר ידי. שהיד שלי לא תאמר, אני השארתי את אברהם. זה גם, הוא לא רוצה להרוויח מן הכיבוש הזה. אני השארתי, כלומר, הוא רוצה לייחס את כל העושר שלו לשם. בלעדיי, אבל זה על דרך המוסר. בפשטות הכוונה לא תאמר, אתה מלך סדום לא תגיד. ולכן הוא רק מבקש שיתנו את חלקם של ענר אשכול וממרא, כי הם לא באו על דעת האידיאלים של אברהם, ולכן להם מגיע חלקם בשלל. עכשיו, יוצא לפי זה שהייתה כאן הזדמנות שלא מומשה. ההזדמנות הייתה להקים מדינה, שבראשה יעמוד אברהם, כשכבר בידו הייתה שליטה מלאה על עבר הירדן המזרחי ועל אזור שומרון ועל אזור יהודה, והוא היה צריך להיכנס לירושלים ולהפוך אותה למין בירה של ממלכה שלמה, להמשיך את הכיבוש, להשלים את הכיבוש של ארץ ישראל. אבל אברהם כנראה לא רצה להשתמש בכוח הפוליטי כדי לקרב אנשים לשכינה. הוא לא רצה את אמונתו להפיץ במסגרת מדינית. הדבר הזה, מה? אברהם לא רצה שאמונתו תופץ על ידי כלי מדיני. והדבר הזה תואם את המתח שאנחנו חשים תמיד אצל אברהם, בין התוכנית של הקדוש ברוך הוא אליו, לבין התוכנית שהוא בעצמו הגה. התוכנית שהוא בעצמו הגה הייתה התוכנית של קדושת הפרט. ולכן זה הפקיע את הממד הפוליטי מן הפעילות שלו. לעומת זה, יש התוכנית של הקדוש ברוך הוא, שרוצה לקדש את הכלל דווקא, ואז ממילא זה מצריך תוכנית פוליטית. במקרה הזה אנחנו רואים שאברהם נסוג מן הרעיון הפוליטי, והוא מתכנס ברעיון הדתי. בואו נראה מה שזה אומר. מה שזה אומר זה הפסוק הבא. בפרק ת"ו, פסוק א', אחר הדברים האלה. מה פירוש אחר? יש בעברית שני ביטויים, אחר ואחרי. מה? אחר סמוך, אחרי מופלג. זאת אומרת, הרבה אחרים, אז זה מופלג, אחר אחר. אבל אחר אחד, הכוונה מיד אחרי זה. כן, תכף ומיד. אחר הדברים האלה, כלומר, מה זה חשוב להבין את זה? זה אומר שמה שאנחנו נקרא הוא תולדה של מה שקראנו. מה שאנחנו נראה עכשיו זה תוצאה של מה שהיה. אני רק רוצה להזכיר, מה היה לפני כן? סך הכל הסיפור היה שאברהם עמד בגבורה במלחמה קשה מאוד של נגד ארבעה מלכים שניצחו חמישה מלכים, והוא עם כוח יחסית קטן מצליח להתגבר עליהם ולהפוך את הקערה על פיה ולשנות את כל התוצאות של המלחמה. מלחמה כזאת, תראו לעצמכם אדם עומד לצאת למלחמה הזאת. כשהוא מתחיל הוא לא יודע מה יהיה. זה נורא מפחיד. כן, אתה עומד לפני מלחמה גדולה, אתה לא יודע מה יהיה. אבל כאן אברהם, כאמור, ניצח. הוא אחרי הביטחון הגדול שמקנה הניצחון. אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה, למור אל תירא אברהם. כן? זה דבר תמוה מאוד. כן? זאת אומרת שאחרי שאברהם מנצח, הוא במצב של ביטחון, הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר, אגב, אין לך מה לפחד. למה לא אמרת לי את זה בהתחלה? כן? כמו שמשל מצאנו במלחמת עוג, שכאשר עוג יוצא לקראת ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תירא אותו. סימן שהיה פה מה לירא, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו את זה עוד לפני המלחמה, אל תירא אותו. כאן בעצם המלחמה כבר הוכרעה לטובת אברהם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא. לא מובן, נכון? ואז הוא אומר לו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אז אם כך, אנחנו צריכים להבין ממה אברהם היה מתיירא. מצאנו בחז"ל שלושה הסברים לפחד של אברהם. שלושתם אגב מתיישבים היטב בתוך הנאמר כאן. אנחנו נראה על מה מדובר. האחד, כשאדם מנצח במלחמה יש לו יראה, שמה אלה שהוא ניצח אותם ישובו וילחמו בו. כלומר אל תירא, שמה ישובו להכות בך. כי הרי סך הכל הם רק ברחו, כן? הוא רדף אותם עד חובה אשר משמאל לדמשק. ואז הם השאירו את השבי ואת המלכוח, אבל הם עצמם עם החיילים, חלק גדול, נמלטו, חזרו לבבל, אולי שם הם מתארגנים מחדש כדי לרבוש בחזרה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא. כלומר, אפשר לומר, כאן הדבר הוא פשוט, מדובר במישור האסטרטגי הפשוט. יש מי שאומר לו, אברהם היה לו יראה מסוג אחר לגמרי, הוא ירא לעצמו. למה? הוא אמר, קיבלתי פה שכר גדול, כן? זה בזבזתי אולי את העולם הבא שלי. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, יש לך שכרך הרבה מאוד. הנה, המשך מדבר על זה, משמע שאברהם היה ירא לשכר. שמה הוא איבד את חלקו לעולם הבא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא בחשבון בכלל, זה בונוס. אבל אתה מקבל גם את העולם הבא, שכרך הרבה מאוד. ויש בחז"ל כיוון אחר, והוא שאברהם היה ירא מפני שהוא ניצח. לנצח יש פה יראה גדולה. מה הבעיה? אפשר לומר מבחינה מסוימת, כשאברהם מנצח הוא הופך להיות הישראלי הכובש, הרע. ואז כל האפשרות שלו להשפיע על האנושות, כל זה נופל. כלומר, אברהם ירא לתוכנית שלו. עבור התוכנית הלאומית של הקדוש ברוך הוא זה לא מעכב. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אכפת לי, בינתיים אתה תפנה את האומה שלך מבפנים. אחר כך נדבר על השפעה אוניברסלית. אבל עבור אברהם, שהחפץ הטבעי שלו זה לדלג על הממד הלאומי, כדי לפנות ישירות אל בני האדם, הניצחון במלחמה דווקא מהווה חציצה. מהווה מחסום לאפשרות ההשפעה. מה?
זה בעצם לנצח מישהו אחר ולהגיד את עצמי.
אתה מופיע, זה אף פעם לא אוהבים את המנצחים. המנצח לא צודק. כן, הנחת יסוד של חלק מן ההוגים. שהמנצח החזק הוא לא צודק. לכן אברהם ירא. חז"ל ביטאו את זה בצורה אפילו יותר כואבת. הם אמרו שלאברהם היה כואב בגלל החיילים של האויב שהוא הרג. כי הרי הוא אמר לעצמו, בטח בין החיילים שאני הרגתי, היו רשעים בוודאי, אבל גם בטח היו צדיקים. אז יש לאברהם איזושהי יראה מפני הדבר הזה, כי הוא אומר, סך הכל זה לא בסדר להרוג אנשים טובים. זאת יראה מוסרית. השאלה היא, מה היסוד של היראה המוסרית הזאת? הרי לכאורה, במלחמה, לא עושים חשבון פרטי. כן, אתה נלחם נגד האויב, אתה לא מצליח לחשוב, ההוא שאני יורה עליו הוא רשע, אבל השני דווקא יש לו זכויות, עליו אני לא יורה. זה לא עושה חשבונות כאלה, הרי זה אויב. אז זה לא בגלל שהוא רשע שאתה נלחם בו, אלא זה בגלל שהוא אויב שאתה נלחם בו. אז לכאורה, אברהם לא היה צריך לשאול את עצמו שאלות כאלה. ובכל זאת, הוא שאל את עצמו שאלות כאלה. לערער זה לא לחשוב?
כן, אבל זה לאחר מעשה.
לאחר מעשה, כן, אבל הוא חושב על זה. והשאלה היא, למה המחשבה הזאת צודקת? האם בכלל היא צודקת? זו קצת שאלה מוזרה. הדבר נעוץ במהותה של המלחמה. למה במלחמה לא עושים חשבון של היחיד שממול? כי זה מלחמה בין כלל לכלל. בין שני כללים. אז בין כלל לכלל, הפרט בטל. כלומר, זה לא בגלל שפלוני הרע שיוצאים למלחמה, אלא בגלל שישות קולקטיבית אחת תקפה ישות קולקטיבית אחרת, וזאת התגוננה, ולכן פה היחיד הוא לא משחק תפקיד. במלחמה אין פרט. אבל זה נכון בין כלל לכלל. אבל לעומת זה, אם אני למשל מהלך ברחוב, יש חבורה של פושטקים שמתנפלים עליי. ויש שם גם כמה אנשים שנקלעו לשם במקרה ובכלל הם לא מעורבים בעניין. אולי הם קצת נהנים לראות ככה מכות, אבל זה לא הקטע שלהם, לא באים לפגוע בי. אז שם בוודאי שאני מחויב להשתדל כמה שאני יכול, שלא לפגוע באנשים בלתי מעורבים, כמו שאומרים. כן? תפגע באלה שרוצים לפגוע בך, אבל לא בכל אחד. אז אם כן, מהי ההבחנה פה בין המלחמה של כלל וכלל לבין מלחמה בפושטקים שמתנפלים עליי ברחוב? השאלה אם אני ישות קולקטיבית או אם אני אדם פרטי. הקדוש ברוך הוא ראה את אברהם בתור קולקטיב, לכן אומר לו אל תירא. אתה מדינה בעצם. מדינה אמנם בדמות אדם אחד, אבל אתה מדינה. אברהם ראה את עצמו כפרט. אז כפרט יש לו בעיה, האם מותר לו להרוג את זה ולהרוג את זה, צריך לעשות חשבון. ואז יש פה שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר לו לאברהם לא לירא? כי הרי אברהם, כיוון שהוא רואה את עצמו כפרט, אמרנו, הניצחון של הישראלי המרושע, זה עושה אותו רע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה דואג? יש לי תוכניות בשבילך. כן? כלומר, אני שוב חוזר על הפסוק, אחר הדברים האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה, לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. כלומר, לי יש תוכניות איתך. שכרך הרבה מאוד. מה עונה אברהם לקדוש ברוך הוא? ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הרירי, ננה. כלומר, גם התוכנית שלך הלכה לאיבוד. כלומר, התוכנית שלי באמת נפגעה מאוד, אבל התוכנית שלך אין מה לדבר. התוכנית שלך פגועה לחלוטין. הרי אין לי ילדים, אתה הרי רוצה שאני אקים אומה. עם מי? ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. מי ממשיך אותי? התלמיד שלי. לא הילדים, זה לא אומה. זאת אסכולה. מי דיבר כאן בפסוק ב'? אברהם, נכון? פסוק ג', ויאמר אברהם, מה? אבל מי דיבר עד עכשיו? משמיטים דברי הקדוש ברוך הוא. זה מתוך הנחה שהקדוש ברוך הוא דיבר. תודה. כן? מה, אבל ייתכן מאוד שזה קרה פה משהו אחר לגמרי. שהקדוש ברוך הוא שתק. כלומר, אברהם ציפה לתשובה, וזהו, לא בא. מדוע הקדוש ברוך הוא לא עונה? בגלל שאברהם לא מדבר בצורה ברורה. הוא אומר, אנוכי הולך הרירי, ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר, נו ואז מה?
לא רצה להישמע חוצפן.
אז לכן הוא לא אומר מה שיש לו על הבטן, נכון? אחרי הקדוש ברוך הוא שותק. בסדר, נימוס, אבל הקדוש ברוך הוא מחנך. בסדר? לכן הוא עונה, ויאמר אברהם, אז אברהם מוכרח לומר מה שמסתתר לו במעמקי התתמודה, או בסף המודה, הן לי לא נתת זרע, והנה
בן ביתי יורש אותי. זאת אומרת, עכשיו במפורש. כיוון שאתה מדבר במפורש, אתה שם את הקלפים על השולחן, אפשר לדבר. והנה דבר השם אליו למור, לא יירשך זה. כן, אז הוא עונה. כיוון שיש טענה, יש גם תשובה. כי אם אשר יצא ממך, הוא יירשך. אז קודם כל פה, המתח עולה הציור. בין השיטה של אברהם, לשיטה של הקדוש ברוך הוא, אפשר לומר. כן? שהוא מתח בין שתי התוכניות, ויוצא אותו החוצה. החוצה מאיפה? מהאוהל. מי אמר שהוא היה באוהל בכלל? מה? רשי? לפי פשוטו, הוציאו מאהולו לחוץ, לראות הכוכבים. אז למה רשי לא מסתפק בפירוש הזה? כלומר, רשי אומר, ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. אז אם כך, אם רשי מצא שלפי פשוטו הוציאו מהאוהל, רשי היה צריך לשתוק מכאן ואילך. למה הוא ממשיך אומר, הוא לפי מדרשו, שמה הוא צריך להביא את המדרש? בכלל גדול יש לנו בהבנת רשי. רשי אומר בכמה מקומות, גם בספר, בפרשת בראשית, הוא אומר, עיקרון כללי, הוא אומר, ומדרשות הרבה יש, ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. מה זה ומדרשות הרבה יש? הרי רשי כל הזמן מביא מדרשים.
זה הפשט של רשי?
מה?
המדרש הזה שהוא מביא זה הפשט שהבנתי?
הכוונה היא שהוא יביא מדרשים כדי להסביר את הפשט. כלומר, כשהפשט מזקיק מדרש, הוא יביא את המדרש. לכן, ומדרשות הרבה יש, אבל אני לא באתי, כשאני מביא מדרש, אלא לבאר פשוטו של מקרא. אז משמע שיש משהו בפשט שמחייב להביא את המדרש. מה הדבר בפשט שמחייב להביא את המדרש? שהרי, ויוצא אותו החוצה, ואתה אומר מחוץ לאוהל, ולא כתוב שזה היה באוהל. בסדר? ולכן מוכרחים פה לומר שהכתוב רוצה שתדרוש משהו. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה החוצה? כשאני חושב על המילה החוצה, החוצה ממה? מכל פנים, כן? החוצה מהפנים. אז כלומר, הוא צריך לצאת החוצה מעצמו, אפשר לומר. אפשר אולי לומר שהחוצה מהעולם, החוצה לגמרי, ומחוץ לכל מסגרת. המסגרת המקסימלית של האדם זה העולם, החוצה מן העולם. ואיך אני יודע? רשי פה אומר דבר מאוד מעניין, שהוא הגביע אותו מעל כיפת הרקיע. לא יודע אם זה רשי או המדרש. הנה כן, דבר אחר, הוציאו מחללו של עולם, והגביעו למעלה מן הכוכבים. וזהו לשון הבתה, מלמעלה למטה. כן? הבית נע השמיימה, זאת אומרת, תסתכל בכיוון של השמיים, איפה השמיים? למטה. כלומר, הוא לקח את כל הקוסמוס כולו, ואומר לאברהם, תסתכל. זה אפשרי, תגידו לי. מה? ודאי שזה אפשרי, זה במחזה, זה בחלום כל זה. אם זה כיפשו אותו, ודאי שלא, אבל זה בחלום. אם זה בחלום, בחלום אפשר לעשות מה שרוצים. לשים את כל הקוסמוס בקופסה, את פריס בבקבוק, ועוד כמה דברים כאלה. כן? אז אם כן, ויוצא אותו החוצה, ואומר הבן השמיים, בסדר, אז זה שהוא מוציא אותו מחוץ לרקיע, אני מבין, אבל בשביל מה? בשביל מה להראות לו איך זה נראה? מה? זאת אומרת שהוא צריך לצאת מן התפיסה המצמצמת שיש לו. הוא צריך לצאת מן הכוכבים, לראות את הכוכבים, הוא צריך להיות מלמעלה, למעלה מהכל. הרי הקושיה היא פה שאברהם הוא ערירי. הערירות זה בין היתר בגלל גזירת הכוכבים, כלומר יש סדר של העולם, הוא אומר, כזה שהוא אומר, אתה למעלה מזה. כן, מה אתה אומר?
הכוכבים זה הסדר הטבעי, הוא לוקח אותו מהסדר הטבעי.
נכון. ואומר, בית נשא, ואומר, הוא סור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם ויומר לו כה יהיה זרעך. יש פה כמה דברים ממש לא ברורים. מה זה? הוא ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. אפשר לספור או אי אפשר לספור? מה אתם אומרים?
יכול...
מה אתה אומר? הוא יכול לספור? לא. אבל אדם כמו אברהם לא יכול לספור. אז הרי, אז אני רוצה להגיד משהו. אז מה זה אומר להגיד לאברהם לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות?
ספור אם תוכל לספור. אבל זה רטורי, ברור שאתה לא יכול לספור. אז מה רוצים להגיד לו? כי הרי כשאומרים למישהו שזרעו יהיה כמו הכוכבים, כה יהיה זרעך. השאלה היא, לאיזה עניין כמו הכוכבים? עשוי מגז, הליום, כמו הכוכבים, למשל? או רבים כמו הכוכבים, או מאירים ככוכבים, או בלתי נגישים כמו הכוכבים? כשאתה אומר שזרעי יהיה כמו הכוכבים, למה הכוונה? אולי כוונתך למספר? לא. ספור, אם תוכל לספור, אבל אתה הרי לא יכול לספור. כשהראיתי לך את הכוכבים, זה כדי להגיד לך שזרעך יהיה כמו הכוכבים, לא לעניין המספר.
לא לעניין המספר,
אלא לעניין המעלה. כמו שהכוכבים הם בעלי מעלה לעומת אפר הארץ, הרי נאמר גם והזרח כאפר הארץ. אז הזרח היא ככוכבים שהם יהיו מאירים את שמי האנושות וכדומה, אבל לא שהם יהיו רבים ככוכבים. שאם לא כן, היה אומר לו, ספור, ומה שאתה יכול לספור, כך כה יהיה זרעך. אבל דווקא הוא אומר, אם תוכל, אבל אתה לא יכול לספור. סימן שלא לעניין המספר, זה זרעך ככוכבים.
אולי לא רק לעניין המספר.
לא.
מי אמר שזה בא לבטל? כן, כה יהיה זרעך גם רפי המעלה, וגם במספר שיהמון.
ברגע, אם ככה, זה מספיק שיגיד לו, הבית השמיים, הוא ראה הכוכבים, והוא אומר, כה יהיה זרעך. אבל אם הוא אומר לו לספור, והוא אומר, אתה לא יכול לצפור, זה בא לבטל את הספירה. אם זה בא לבטל את הספירה, זה סימן שזה לא לעניין המספר שזרעך יהיה כמו הכוכבים. כן.
אבל להגיד, כמו שאתה רואה שאת הכוכבים אתה לא יכול לספור, אז בעצם גם
הזרע
שלך
הוא
בלתי אפשרי, אבל זה יקרה.
כמו יהיה זרעך. אפשר גם את זה להגיד. כן.
אפשר להגיד שאתה לא יכול לספור, זאת אומרת, זה יהיה סוג של אנשים שלא ניתנים לספירה.
למה הם לא ניתנים לספירה? כן, כמו שאם לא סופרים אותך בשביל. כן.
זה
עניין
של
חסד.
עניין של לא לעשות...
כן, שלא לספור. זאת אומרת שאי אפשר לכלול את המעלה של עם ישראל במספר. אז אם אפשר לכלול את המעלה של ישראל במספר, אם כן זה לא חשוב מה מספרם. אם כי אפשר להגיד שזה גם כן מספר אינסופי, כיוון שעם ישראל הוא נצחי, אז אפילו אם נולד רק ילד אחד כל פעם, אבל באינסוף דורות זה גם גדול. כן, אפשר לספור. טוב, עכשיו... פסוק ו' מעורר שאלות רבות מאוד. מה?
לפני שנמשיך, השאלה ידועה על 430 שנה במצרים, או לא במצרים, ומי שבעצם ברית הדברים הקודם הייתה שאברהם הלך לארץ כנען, הייתה שם בדברים, אז הוא חזר לחרן. אז איך זה מסתדר עם ההסבר שאמרנו אחר הדברים האלה? אז יכול להיות ישר אחרי, מדובר כבר לא עוד הרבה לפני, שהוא בעצם עזב את חרן וחזר.
כלומר, אתה אומר שפה מדובר על ברית בין הבתרים. אני עוד לא קראתי אותה, לא יודע. לא יודע על מה אתה מדבר. אולי כן, אולי לא. מחזה זה נבואה. זה חלום נבואי. בסדר, הנבואה מופיעה בחלומות. אלה יש סוגים שונים של חלומות נבואים, כן. למה בעפר כתוב ימנה ופה ייספר? כנראה שיש הבדל, הכוכבים מונים אותם אחד אחד, זה נקרא לספור. עפר אתה לא סופר אחד אחד, אתה שם בקופות ו, ונותן מספר כללי לעפר. כן. לכוכבים יש מעלה יותר מכל דבר. זה זוהר, זה יפה, זה זך, טהור. לא, זהו, בדיוק העניין. הוא רוצה להראות שעם ישראל יהיה במעלה של הכוכבים, לא מצד המספר. אבל יש, אבל הדבר הזה יכול להביא לטעות, לחשוב שזה לעניין המספר. לכן אומר לו, ספור אם תוכל לספור. כדי לומר לו שזה לא לעניין המספר. תודה. הבנת אותי? אהו, שואלים אותך שאלה. הנימוס מחייב שתענה.
בערך, כי... איך להגיד לו, אתה יכול לכל כוכב עכשיו, התשובה היא לטוב
לקלוט. אבל אינה ואמינה. כלומר, אדם לא היה חושב שבכלל הדימוי לכוכבים הוא לעניין האכילה, כי הרי אף אחד לא חושב שיש לך לאכול כוכבים. אבל, לעומת זה, כשאדם אומרים לו, זרחה היא ככוכבים, אז הוא חושב באופן מספרי אולי. אז הקדוש ברוך הוא מתקן אותו, אומר, לא, לא באופן מספרי. זה הכוון. עכשיו יותר ברור. יופי, כן.
ההתחלה הקודמת של זרחה נאמר עצמה ברנועימי, כלומר שזרחה זה מוצר
שעבודת לך? אתה מביא את הפסוק ו', נכון?
לא, זה לא מ...
איזה פסוק אתה מביא עכשיו?
פרק י'
בפסוק מה? י' באיזה פרק? י' ד' פסוק ת' ז' ואמר לו והיה זרחה כאפר הארץ. כן, וי' ג' אומר לו ושמתי את זרחה כאפר הארץ. אז למה הוא צריך פתאום? כן, זה באמת שאלה. יכול להיות שבהתחלה הוא חשב שעל דרך הטבע ייוולד לו ילד. ועכשיו הוא אומר, אבל על דרך הטבע זה בלתי אפשרי. לא, הוא מסתכל בכוכבים. אז כשהוא אומר לו, הכוכבים לא משחקים פה עניין, לא סופרים אותם. פסוק ו'. פסוק ו' מעורר הרבה שאלות. אז נצטרך ללמוד אותו בתשומת לב. והאמין בשם, ויחשבה לו צדקה. מי האמין בשם? בפשוט, אברהם. ויחשב... מתי הוא האמין בשם?
כאן.
כאן? אז זאת אומרת שכאן הוא האמין להבטחה של הקדוש ברוך הוא על הכוכבים.
כאן לא, כאן הוא האמין בשם. לא האמין להשם.
הוא האמין בשם, ואז מה זה אומר? ולמה רק כאן? מה, לפני כן הוא לא האמין בשם? מה? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. מי האדם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא לא ספק במציאות השם. כן?
התשובה של והאמין בשם, זה עבר מוקדם או שזה...
יפה. והאמין בשם, זה עבר מוקדם, לפי מה שלמדנו, שכל פעם שיש וו החיבור לפני צורת עבר, זה עבר מוקדם, כשהנושא קודם לנשוא בעברית מקראית, נכון? זאת אומרת, והאמין בשם שנים רבות לפני זה. יוצא לפי זה שכל מה שכתוב כאן עכשיו זה בירור שנעשה מקודם. וזה עונה לשאלה שהתכוונת לשאול בברית מן הבתרים. אבל, אף על פי כן, למרות שהאמין בשם זה דבר קדום אצל אברהם, הרבה לפני שהוא יצא מחרן, אבל זה שובץ כאן. כי זה בא על רקע הפקפוק של אברהם בתוכנית האלוהית בעקבות הניצחון. לכן זה מוצג כאילו שזה בא מיד אחר כך. בסדר? עכשיו אני רוצה פה להבין משהו על והאמין בשם. איך שזה משובץ כאן? הכוונה שהוא מאמין להבטחה. ותראו מה שרשי אומר. והאמין בשם לא שאל לו אות על זאת. ויחשבה הלא צדקה, אני קורא כאן ברשי, הקדוש ברוך הוא, חשבה לאברהם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. כלומר, יישר כוח לאברהם שהוא מאמין להבטחה של הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים את הקושי שיש באמירה הזאת? לא יודע, אם הקדוש ברוך הוא היה מדבר איתי ישירות, אז מגיע לי שכר על זה שאני מאמין למה שהוא אומר? ריבונו של עולם, אם לא, לא נאמין, אם לדבריו לא נאמין, אז למי כן נאמין? האם כבוד הרב מתכוון לב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד? כן, כן. התשובה היא כן. עכשיו, אני רוצה פה, לפני כן, להתבונן במילה צדקה בעברית תנכית, בעברית מקראית. המילה צדקה בעברית מקראית, יש לה שתי משמעויות הפוכות זו מזו. המשמעות האחת היא זכות, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות כל דברי התורה הזאת, ולך תהיה צדקה לפני השם אלוהיך, אם אתה משיב את המשכון לפני הלילה. כן? אז זאת אומרת, צדקה זה זכות. יש לי צדקות, בעברית מקראית פירושו, יש לי זכויות, כי עשיתי הרבה דברים טובים. משמעות הפוכה למילה צדקה, חסד, לא מגיע לי, קיבלתי צדקה. כן, ממש הפוך. עכשיו, את הפסוק הזה אפשר להבין בשני כיוונים. מה?
הדקה של החסד היא דקה מקראית?
כן. כן. למשל, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. אבל הרמב"ן היה קשה לו מאוד מה שרש"י אומר כאן. הוא אומר, והאמין בשם ויחשבה לו צדקה, איך שרש"י מבין שהקדוש ברוך הוא נותן זכות לאברהם על זה שהוא מאמין בו? הרי איך לא יאמין לאלוהי אומן, אומר הרמב"ן. והרמב"ן שם מדבר בצורה תקיפה מאוד נגד רש"י. אני לא זוכר בדיוק את הביטויים, אבל הביטויים של הרמב"ן הם ביטויים עוצמתיים נגד רש"י. והשאלה היא למה זה כזה מפריע לרמב"ן שרש"י יגיד משהו שהוא לא מסכים. הרמב"ן יכול להגיד, אני לא מסכים עם פירוש רש"י, זה פעם ראשונה. רש"י אומר ככה, לי נראה הפוך. אבל שם יש התנגדות מהותית. רואים שהרמב"ן מסתיר משהו. עכשיו, איך הרמב"ן מבין ויחשביה לו צדקה? ויחשביה אברהם את ההבטחה הזאת כחסד שעשו איתו. ויחשביה לו, לקדוש ברוך הוא, צדקה שהוא עושה עם אברהם. בדיוק הפוך. והמילה צדקה בעברית סובלת את שני הפירושים. טוב. עכשיו, אז קודם כל ננסה להבין מה... הרמב"ן אומר ככה. הרי רש"י הסביר, ויחשביה הקדוש ברוך הוא, לא לאברהם, צדקה זכות. הרמב"ן אומר, ויחשביה אברהם, לא לקדוש ברוך הוא, צדקה חסד. בדיוק הפוך. בסדר? מה אתה רוצה?
היא לא
באברהם קודם, לא.
לא,
בעקבות זה שהאמין בשם, ויחשביה לו צדקה. אין פה שום בעיה, לא לחפש בעיות איפה שאין בעיות. טוב, עכשיו, אם כאן והאמין בשם ויחשביה לו צדקה, הרמב"ן לא מסכים. אז קודם כל נתבונן ברש"י, אחרי זה נתבונן ברמב"ן. כלל גדול, כשרש"י אומר משהו, הוא לא סתם אומר. רש"י בדרך כלל גם יש לו... בדרך כלל הוא צודק, הוא לא סתם אמר מה שהוא אומר, למרות שגם הרמב"ן צודק בביקורת שלו, אבל צריך להבין למה כל אחד אמר מה שאמר. קודם כל, מה מפריע לרמב"ן בפירוש של רש"י באמת? אם נבין את הפירוש של רש"י עד הסוף, מה אומר רש"י? על מה מגיע שכר לאברהם? מה? על זה שהוא האמין. אמונה? זה המעשה הטוב של האדם? המעשים הם הקובעים את גורלו של האדם, לא האמונות שלו. עכשיו, הרמב"ן, את מה הוא תוקף כאן? בעצם את הנצרות. כי הנצרות היא סבורה שהאמונה היא זו שעושה את האדם לזכאי, ולא המעשים. ואז הרמב"ן חש פה את הסכנה שיש בדברי רש"י, רק הוא לא יכול היה לכתוב את זה במפורש. כן? אבל יש פה בעיה, איך אתה אומר שהאמונה היא המזכה את האדם? עכשיו, למה רש"י בכל זאת כתב את זה? כי אצל אברהם האמונה היא באמת זכות, בגלל שהאמונה בשם סותרת את האמונה באלוהים. וכאן היה צורך, אם כן, במאמץ מיוחד של אברהם לעבור שינוי באישיות שלו. לעבור מאמונה באלוהים לאמונה בשם. ולכן הכתוב אומר, והאמין בשם, לא באלוהים, ויחשביה לו צדקה. מובן? כי על ידי שהוא מאמין בשם, הוא מאמין באפשרות של שינוי סדרי הטבע. עכשיו צריך להבין, עבור מאמיני אלוהים, האמונה בשם היא כמעט כפירה. איך אתה מתייחס? הרי אם אתה מאמין באלוהים, אתה רואה את הטבע בתור הסדר המוחלט. זה הרצון של מי שברא את העולם. לומר שהטבע ישתנה, זה בעצם גידוף.
בסיפור של
פרעה. כן, באיזשהו מקום. אנחנו לא רגילים למחשבה הזאת. אנחנו כל כך התרגלנו שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים ועושה מה בראש שלו וכו', שאנחנו לא מבינים עד כמה העמדה הזאת היא סותרת את האמונה היותר העמוקה של האדם, שהיא האמונה באלוהים. עכשיו צריך להבין משהו. למה זה חשוב שהאמונה באלוהים תקדם לאמונה בשם? כי אם תהיה אמונה בשם בלבד, האדם יזלזל בטבע, ואז הוא ייחס את הטבע למי? לשטן, יפה, לאלוהים אחרים. כלומר, אמונת הייחוד האמיתית היא אמונה באלוהים שמעמיקה עד כדי לשמוע את דבר השם. לכן שאומר, יש פה זכות לאברהם שהוא פתח את האוזניים כדי לשמוע את השם בתוך עולם שהאמין רק באלוהים. כן, מה אתה רוצה?
האמונה רק בהשם יכולה
להוביל לשאלה של הבחירה החופשית, כמו באסלאם, למשל. שאם הכל מהשם, זאת אומרת, אז גם אין השלכות המעשים שלי, אין להחלות באמת. יכול להיות. טוב, אז אם כן, והאמין בשם. ויחשבי עלו צדקה, עכשיו על אברהם, על רשי עכשיו מתורץ לנו לחלוטין, והזהירות של הרמב"ן מהנצרות גם כן מובנת. עכשיו בואו ננסה להבין איך הרמב"ן הבין את הפסוק הזה עכשיו. הרמב"ן אומר שאברהם האמין בשם, כלומר הוא קיבל את ההבטחה, אבל הוא החשיב את זה כחסד. כלומר, שיש לאברהם ביקורת נגד ההבטחה הזאת. כי אם זה חסד, אז זה לא צודק. זה לא צודק. אתה עושה חסד, חסד זה שרירותי. למה לי ולא למישהו אחר? מה זה הגזענות הזאת? כלומר, יש פה ביקורת מוסרית. עמוקה מאוד, מנומסת, אבל עמוקה מאוד, של אברהם נגד ההבטחה. והאמין בשם, ויחשב עלו צדקה. כלומר, אברהם עכשיו בא כלומר, מעלה את הטונים עוד הרבה יותר גבוה ממה שהיה עד עכשיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנסה לכפות על אברהם משהו, אברהם אומר, אבל אני רוצה הסבר, למה צדקה? מה? נכון, אז זה אמרנו כבר לפני כן, כשהתחלנו את המהלך, שבעברית מקראית למילה צדקה יש שתי משמעויות, הפוכות זו מזו. לא, אז זה ברור, אני עכשיו מסביר לפי הרמב"ן. כלומר, אתה לא יכול להגיד, אותו מפרש לא יכול להגיד את שני הדברים, אבל אם איזה שני מפרשים זה בסדר, רש"י אומר ככה ורמב"ן אומר הפוך. עכשיו, השאלה היא מי צודק. אני אגיד לך מי צודק, הכתוב. כי הכתוב בכוונה ישתמש במילה אמביוולנטית כדי שתיווצר המחלוקת. כן, אבל זה שמילים הן בעלות שתי משמעויות, זה דבר גם שאנחנו רואים אפילו בעברית של ימינו. המילה זכות, למשל בעברית. כן, מה פירוש המילה זכות? כן. אז אני אגיד לך משהו. בעברית רבנית, כשאומרים שלמישהו יש זכויות, הכוונה שהוא עשה משהו בשביל לזכות, נכון? בעברית מודרני, כשאומרים יש זכויות, הכוונה שלא צריך לעשות כלום, מגיע לך. כן. זכות זכויות האדם, זכות הציבור לדעת, זכויות הילד, זכויות האישה, זכויות העובד, זכויות המעביד, זכויות... מה זה הזכויות האלה? זה, באתי לעולם, זהו, מגיע לי. כלומר, זו עמדה נפשית הפוכה לגמרי. אם זכויות זה הכוונה, שדבר שאני צריך להתאמץ בשבילו, אז שום דבר לא מובן מאליו, אתה צריך לעשות מאמץ. מבחינה מוסרית זה דורש ממך לעשות משהו. אם אתה אומר, מגיע לי, אתה באת לעולם כדי לקבל. אני עכשיו סק פתוח, תמלאו בבקשה. יותר מהר. לא, לאו דווקא בי, לא. למה אתה אומר את זה? אני שומע בדבריך דבר שנשמע לי קצת זר, אני אסביר לך למה. אתה אומר שברגע שאני מאמין בשם, זה מעבר להיגיון. זה מה שאמרת.
מדוע אני ולא מישהו אחר?
אז יש לו קושיה. יש לו קושיה. מה? לא, אבל יש לו, לא, אבל זה קושיה. אני אסביר למה. בגלל שהאמונה בשם, ביהדות, היא בנויה על נוסחה מוסרית. אז זה לא נוסחה טבעית, אבל מוסרית זה חייב להיות. כן? זאת אומרת, בניגוד למה שמקובל בכמה דתות, שהיחס אל האלוהות הוא לא רציונלי, הוא, הייתי אומר, מגי. כן, אצל אברהם זה לא ככה. ואהבת לרעך כמוך, רעך זה גם הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא מחויב, כביכול, להיענות לדרישות של המוסר. ולכן יש פה קושיה של אברהם, מובן? כלומר, אז אין פה מגיה. כן. לא, אבל זה קצת נשמע ככה. זאת אומרת, אתה אומר, זה לא רצ... זה מעבר לשכל.
כן,
לא, אז אצל אברהם זה לא מעבר לשכל. כן? כלומר, בכלל, אין ביהדות דברים שמעבר לשכל, במובן הזה שאתה צריך להיכנע, כמין מסתורין כזה. אין, אין מסתורין. יש נוסחה מוסרית. כן? אז לכן, לכל הסבר, לכל דבר בתורה, כולל כל מצווה שהיא, יש הסבר. אתה לא, אבל יש מי שכן. זאת אומרת, משה רבנו כן ידע את ההסבר של פרה אדומה. וכתוב בגמרא, שמשה כן השיג. זאת אומרת, בסדר, אז אני לא משה, אבל זה פרט טכני. אני עוד לא משה. כשאני אהיה משה, אני אשיג. בסדר? הרי אפשר להיות משה, לא?
אבל לפעמים לא אותו דבר יש משמעויות מנוגדות, ואז זה קשה
להם, זה לא הגיוני. מה זאת משמעויות מנוגדות? המילה הצדקה למשל. לא, אז זה שיש למילה צדקה משמעות מנוגדת, זה בי... מה? זה שאפשר לראות את הדבר... לא, לא, רגע, 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 רגע. זה שיש פרדוקסים, זה לא בתורה, זה במציאות. המציאות היא מלאה פרדוקסים. ולכן, זה הפרדוקס שבמציאות משתקף בתורה. ברור? זה לא, זה לא התורה שדורשת ממך הסתכלות פרדוקסלית, זה המציאות שטובעת ממך...
והאידאל שייך למציאות.
אה? האידאל שייך למציאות. ההיגיון שייך למציאות, כן. לא. אמונה זה לא שייך לתורה. אמונה זה שייך לאדם באשר הוא אדם. מה פירוש הדבר? להאמין. הכוונה שדבר מסוים מקובל עליי. זה נקרא שאני מאמין בו. אבל זה לא שהדבר הוא...
אני לא מאמין בפרדוקס.
אני רואה פרדוקסים. זאת מציאות. אני רגע, שנייה, אני רוצה, זה חשוב שתבין את הנקודה הזאת. בנצרות, אחרי שיש שכל, נגמר השכל, מתחילה אמונה. והאמונה היא יותר משובחת כשהיא מנוגדת לשכל. זה התפיסה הנוצרית. בתפיסה של היהדות, השכל והאמונה הם אותו דבר. לא, זה, מה? כי לא, כי באת מתוך לקסיקון אחר, שמניח שהאמונה היא באה להשלים את מה שהשכל לא יכול להשיג, או משהו כזה.
לא בדיוק, אבל אני אומר שלפעמים יש שני דברים שמתנגדים. אותו דבר, אפשר לראות אותו מנקודה אחת, נקודה בדיוק הפוכה, זה מתנגד לשכל.
לא, זה לא מתנגד... לא, לא, לא מקבל את מה שאתה אומר. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אל תיסוג כל כך מהר. אני מסביר לך ש... אתה אומר ככה, אני רואה את הדבר, על פי ההיגיון הפשוט, אני יכול לראות את זה כך, אני יכול לראות את זה הפוך, ולכן אני אומר, בסדר, לא, אני מאמין בזה. נגיד את זה אחרת, בהתחלה אתה רואה כך, אחר כך אתה רואה את זה הפוך, סימן שאתה צריך להעמיק. אז אפשר להעמיק, בסדר? לא בגלל שלפעמים המסקנה איננה ברורה בשלב ראשון, זה לא יהיה כלול בשכל. מה? לא, אני אסביר... לא, אין דבר כזה, אני צריך לחשוב על זה. אנחנו פה כדי ללמוד. למשל, יש לפעמים דברים שנראים בלתי הגיוניים במבט ראשון. למשל, אם שני אנשים, אם אדם נוסע במהירות האור, הלוך חזור לירח, כן? הארץ ירח, ירח ארץ. כמה שניות זה לוקח לו? במהירות האור. אז תעשה חשבון. זה לוקח 4 שניות, 2 שניות הלוך, 2 שניות חזור. זה המהירות של האור במרחק שבין כדור הארץ לירח. עכשיו, אם אדם ישים שעון בתוך החללית הזאת, והוא יחזור, הוא יראה שעברו 5 שניות. זאת אומרת שלכאורה זה דבר בלתי אפשרי. איך אפשר שבאותו זמן עוברות 4 שניות ו-5 שניות? נכון? אלא מה? ויש שלא מספיק העמקת. כלומר, הפיזיקאים שהגיעו למסקנות האלה לא אמרו יש פה דבר לא רציונלי, אלא אמרו יש דבר שצריך להעמיק בו, והגיעו למסקנות לגבי היחסים בין המסה לבין המהירות, נכון? אז מה שאני אמרתי, שצריך להעמיק. מה? מה טוב? אל תפחד, אני לא אוכל אנשים, כמעט. לפחות לא כשאני שבע. טוב. בסדר, כן.
כשיש הסבר, אם אני אעמיק יותר,
כן, אבל יש תביעה להסבר. אז לכן פה אברהם אבינו תובע את ההסבר. כלומר, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה, זה קושיה של אברהם. לקושיה הזאת צריכה להיות תשובה. כן. אז יש מדרגות של שכל, אבל השכל זה דבר שיש לו היגיון. אני לא בדיוק מבין מה ההבדל בין שכל אלוהי לשכל אנושי. אני לא אמרתי שאין הבדל, אני רק רוצה להבין על מה אתה מדבר. כי שכל אנושי זה, נגיד, עם הנתונים הרגילים. לפעמים חסרים לי נתונים, אז אני צריך מבט יותר עליון. שכל אלוהי זה לאו דווקא התורה. יש, גם בתורה יש שכל אלוהי. אבל אני אגיד את זה אחרת. יש לפעמים שאנשים רואים סדרה של מאורעות, למשל, אחד אחרי השני. ואומרים, קרה ככה, קרה ככה, קרה ככה. יש מי שמסתכל מגבוה, אומר, לא, אני רואה פה מגמה. עכשיו, זה עניין של ניתוח. אתה יכול להגיד, מה פתאום אתה רואה פה מגמה? אתה רואה פה עוד אירוע, ועוד אירוע, ועוד אירוע. מי אמר לך שיש פה בכלל מגמה? השאלה אם אפשר בכלל להתווכח על דבר כזה. אותו אדם שרואה במבט כולל, הוא רואה מגמה דרך מאורעות, הוא יסתכל על זה שלא רוצה לראות מגמה כאידיוט. והוא שרואה רק את המאורעות, יראה את זה שמדבר על מגמה כמיסטיקאי. אבל זה לא בגלל זה, שלא בגלל שמסתכלים עליו כעל מיסטיקאי, הוא באמת מיסטיקאי, הוא באמת רואה את הדברים מגבוה יותר, זה הכל. כן, בדיוק. זה המשל של שכל אלוהי, אבל זה שכל. לרב שלום, בספר שמות נאמר, ושמי השם לא נודעתי להם. האם הפסוקים כאן לא סותרים זאת? לא, מה פתאום. כן. אבל ראה, למרות שנראה חורה פה שזה סותר, אבל אם אתה תזעזר בסבלנות, כשנגיע לפרק י"ח, נעסוק בעזרת השם, בלי נהדר, בשאלה שלך. כן, בבקשה. מה הנוסחה המוסרית לקיום מצוות? פשוט, אשר קידשנו במצוותיו. למה לא אתה לא אומר קידשנו במצוות? במצוותיו, הכוונה מצוות שגם הוא מקיים. וציוונו מלשון צוות, אנחנו מצוותים אליו, אנחנו עושים מה שהוא עושה. מה הוא מניח תפילין? אף אנחנו מניחים תפילין. ואז יוצא לפי זה ששותפות בין הנברא לבורא, יחסי גומלין. זה מוסרי. כלומר, מפגש בין שני רצונות. ראיתי? כן או לא, ראי, אתה שאלת השאלה, השתדלתי לתת תשובה. אם אתה אומר שלא הבנת את התשובה, אז אני מורה גרוע, אז מה לא ברור פה מה שאני אומר? טוב, בסדר, ויתרתי. טוב. אבל רק רוצה להזכיר, יש בגמרא במסכת שבת, הסיפור המפורסם, אותו גר ששאל את הלל, אותו אדם שרצה להתגייר, אמר לו, תגיד לי, כל התורה כולה על רגל אחת. אמר לו, הלל, מן דסא נילך לחברה החלטה עביד, ואידך פירושה הוא, זיל גמור. אז לכאורה, מאיפה הלל לקח מן דסא נילך לחברה החלטה עביד? הוא לקח את זה, מ"ואהבת לרעך כמוך". כן, ככה רש"י כותב. אז נשאלת השאלה, ומה עם בין מצוות שבין אדם למקום? איפה בין אדם למקום ב"ואהבת לרעך כמוך"? ואהבת לרעך כמוך זה בין אדם לחברו. אומר רש"י, פסוק במשלי, רעך ורע אביך אל תעזוב. הרי הרע של אבי זה לא הרע שלי, הוא שייך לדור אחר. אז רעך ורע אביך, מישהו גם רעך וגם רע אביך, זה הקדוש ברוך הוא. יוצא שכשהתורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך, התכוונה להמשך הפסוק, אני השם. שמערכת היחסים ביני לבין הקדוש ברוך הוא, היא בנויה בדיוק על הנוסחה המוסרית של הרעות. המערב בנתיב הרע. לא, בנתיב אהבת רע. כן, בנתיב הרע אין דבר כזה. טוב. מה זה מוסריות? זה יחס בין רצון לרצון.
אני אומר שמוסריות זה אולי לא דבר, אני אומר שמוסריות זה לתת מקום לעולם הערכים של השני.
המוסריות, כן, זה להפגיש בין שני אני. ברור, ולכן מלא נותן מקום לשני. זאת אומרת שאני מניח תפילין בגלל שגם הוא מניח תפילין. כלומר, זה מתוך רצון להשתוות אליו, כדי שנוכל להיפגש באותו מעשה.
אבל מה זה קשור למוסר? זה קשור להשתוות...
כן, אבל זה מצוות שהוא מחויב. כלומר, מצווה זה מלשון רצון. כי במצווה יש ציווי. לא מצווים על השמש לשקוע. השמש שוקעת מפני הטבע, לא מפני הציווי. אז אם יש ציווי, סימן שיש פה רצון. כאילו הקדוש ברוך הוא מחויב לחוקה שהוא מחוקק. כן, אנחנו, אני מרצה אותו. בסדר? כלומר, זה מישהו שאני צריך לרצות אותו. זה כמו, שלמשל, עם חוק הגרביטציה אין מה לדבר, אבל עם הקדוש ברוך הוא יש מה לדבר. למשל, אם אדם יוצא מחלון של קומה 50 באזריאלי, לכיוון החוץ, אז חוק הגרביטציה פועל נגדו, ותוך כדי נפילה הוא אומר לגרביטציה, תראי, אני ממש מצטער שעשיתי את זה, אני מבקש להתחשב ואני מבטיח לו לעשות את זה יותר. אז הגרביטציה אומרת, נכון, אתה באמת לא תעשה את זה יותר. אבל עם הקדוש ברוך הוא אני יכול לדבר. כלומר, אני עברתי על מצוותיו, עברתי על דבריו, אבל אני אומר לו, הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני ממש מצטער. אני מבטיח לו לעשות את זה, בסדר, אבל אל תעשה את זה, אל תרבלק. בסדר? זה כל ההבדל. מה אתה אומר? הידיעה והבחירה. נו, אז מה? יש דברים שאי אפשר להשיג בשכל האנושי, למשל את עצמי. את עצמי, לא, אני אסביר. האקזיסטנציאליסטים אמרו, אני לא יכול, הם לא נותנים לי לדבר, אני לא, אני אלך. כן, האקזיסטנציאליסטים אומרים שמה שאי אפשר להשיג זה המציאות. גם המציאות של עצמי. אני יכול לדבר על המציאות. אבל זה לא אומר שזה מחוץ לרציו. זה אומר שזה הבסיס שעליו הרציו פועל. אז גם מציאות השם היא בלתי נישגת. אבל היחס שלי אל השם כן מושג. ראיתי? זאת אומרת, לדבר על העצמות האלוהית אני לא יכול לדבר, כמו שאני, אגב, לא יכול לדבר על העצמות שלי, למרות שאני לא אלוהים. כי העצמות של כל דבר זה בהגדרה מחוץ להכרה. כי ההכרה מדברת רק על מה שמהעצמות בא אליי. ולכן גם כלפי האלוהות. אבל אני כן יכול לדבר על מה מהאלוהים בא אליי. כן? ואז זה כן, המערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא היא רציונלית. כן. כן, בבקשה. מה? זו, אתה שמה. האם הקדוש ברוך הוא מחויב למשהו? כן, הוא חייב את עצמו, כמו שאמרת בצדק. כן, מה אתה רוצה?
אני רוצה שהאמונה נותנת לך כלי יותר גבוה.
נכון, נכון. עכשיו...
זה יותר גבוה מהשכל
או לא? היא לא גבוהה יותר מהשכל, היא הרחבה של השכל. עכשיו, אני רוצה פה להבין שלמכן משה רבנו, אברהם אבינו הקשה פה קושיה, והאמין בשם ויחשב יעלו צדקה. אז הקדוש ברוך הוא צריך לתת לו שיעור, שיעור פרטי לאברהם, שבו הוא יסביר לו מדוע זה צודק ולא צדקה. כלומר, למה על פי המוסר זה צודק שאברהם מקבל את הבטחת הארץ? מדוע הוא דווקא ולא זרעו, ולא אומה אחרת? כן, כל הקושיה של הגזענות שיש לאברהם. כל זה הקדוש ברוך הוא צריך לתת לזה פתרון. וזה מה שהוא עומד לעשות בפסוקים הבאים. מבחינתנו זה יהיה בשיעור הבא. שלום.